אנחנו היום רוצים ללמוד, אז לפי מה שהוגדר, על ט"ו בשבט, ואנחנו גם נחבר את ט"ו בשבט לשאלה גדולה של יציאת מצרים, ולחבר אותה לפרשה שלנו. אמנם ט"ו בשבט זה יהיה רק בפרשת יתרו, אבל אני חושב שהחיבור הוא מאוד מאוד ברור למה שמקדים את פרשת יתרו בחלק השני, יותר נכון, של פרשת בשלח. טוב, אני מערבב בינתיים כל מיני נושאים, אבל צריך לשאול שאלה גדולה, שאלה ראשונית. המנהג לאכול פירות בט"ו בשבט, א' הוא חדש, וב' הוא צריך להתברר. למה שיהיה מנהג לאכול פירות בט"ו בשבט? שהרי זה לא הזמן. אין פירות בט"ו בשבט.
אז חבי עצים, איך יציינו את זה? אילנות.
קודם כל, אפשר לעשות עוד מנהג שהוא גם לא מתאים, למשל נטיות. בסדר? זה גם לא הזמן. זה גם לא הזמן. אמרתי שגם לא מתאים. נטיות, לעשות נטיות בט"ו בשבט זה הזמן הכי גרוע לעשות נטיות, מבחינה בוטנית. למה? זה קר. מה, קרקע הבריאות זה לא טוב, זה לא טוב. זה לא טוב לעשות נטיות בט"ו בשבט. אגב, יש לנו ראש השנה לנטיות. ראש השנה לנטיות זה בקיץ. במשנה, ראש השנה לנטיות
זה...
לא הבנתי.
ראש השנה לאילנות?
לא אמרתי לאילנות, אמרתי לנטיות. בסדר? זאת אומרת שאומנם הזמן המתאים ביותר לנטייה זה בסוף הקיץ, ראש השנה לאילן זה בט"ו בשבט, צריך להבין למה. ואז הגמרא מפלפלת, ומה היא אומרת? מה עושה ט"ו בשבט לראש השנה לאילן?
התחלת הנגלה.
זאת, לא, זה לא התחלת הנגלה. זה בדיוק, זה עוד לא נגלה. זה ההתחלה, אבל זה בנסתר. זאת אומרת, מתחיל לעלות השרף בעצים מהגשמים של השנה, ולא מהשנים של שנה קודמת. זאת אומרת שזה מתחיל, תהליך מתחיל, אבל הוא עדיין נסתר. אבל בין כך ובין כך, זה לא הזמן לנטוע, וזה גם לא הזמן לאכול. אז אמנם הבת שלי אמרה לי בבוקר שהשקדיה פורחת ושמש לה זורחת, וזה נכון, השקדיה זה ככה, אבל זה רק ככה בשקדיה. אבל אפילו אם כן, בשקדיה, השקד לא פה. אז מה אנחנו נוהגים לאכול פירות? זה מאוד מוזר הסיפור הזה. בסדר? זו שאלה ראשונית. למה אנחנו אוכלים פירות בט"ו בשבט? לצורך העניין, הלכה למעשה, כשאנחנו אוכלים פירות בט"ו בשבט, רוב הפירות הם לא מארץ ישראל. לא רק מטורקיה. מה, לפני זה לא שמתם לב לזה?
מדגישים שזה
מטורקיה,
לפני זה לא הטריד
אותנו
כל כך. לא ידעו. לפני שנים לא ידעו.
לא היה
אפשר להוביל, כולנו
עדנו לא לקנות.
לא ידעתי.
היה איזה תקופה שבכלל לא שמו לב שזה
מטורקיה. כן.
לא היה נושא.
זה לא היה נושא.
אבל אנשים חשבו שכל מה שהפרי הוא יבש, אין בעיה שחשבו. אחר כך מישהו גילה שאת הצימוקים מולכים עליהם שמנים כדי...
כדי שהם יותר בעיקים ויפים.
אז
התחילו להסתכל
עליו
ולחפש מי
יש
שלך.
כן,
לא
פעם אחרת
כל
היה
התייחסות
לי, מה כזו
שלי.
ככה עושים, ככה זה.
ופעם צדקו או פעם לא צדקו, את אומרת?
אני נוטה
לחשוב שפעם
צדקו
בדרך כלל.
למה,
לאכול
מטורקיה חופשי ולחשוב שזה מפירות ארץ ישראל?
לא, בסדר, זה סתם...
כשאני גיליתי את זה חשבתי לעצמי,
אף פעם
לא דיברו
על זה. כן, אבל זה יותר גרוע בגלל שזה מטורקיה מאשר שזה מספרד. שאת אוכלת תפוזים וכל מיני דברים שמגיעים כל השנה, אז מה, דווקא בט"ו בשבט פתאום מתלהבים ברוח לאומית שאסור להביא שום יבוא? זה קצת... כל השנה אנחנו מייבאים, וכל השנה אוכלים כל מיני דברים שהם לא באים מארצנו הקדושה. אז נכון, ט"ו בשבט זה החג של ארץ ישראל. אז צריך להבין, או שאתה רוצה מנהג של 30 פירות וכל מיני פירות, אין מה לעשות, אתה לא מגיע לזה. או ש... אז צריך להבין מה זה הסיפור הזה. אז זה, אני רוצה לספר. אני רוצה לספר. אז זהו, אז זאת השאלה הראשונה, למה אנחנו אוכלים פירות? שזה לא התקופה בכלל לאכול פירות. יש תקופה יותר מתאימה לאכול פירות?
בקיץ.
בקיץ. באביב זה עוד לא.
אבל יש מלא פירות בקיץ.
בקיץ, בקיץ רוב הפירות הבשילו, זהו. אני חושב שבאב זה סיונת הפירות. לא אמרתי בתשעה באב, באב.
והמחירים כבר יורדים.
והמחירים יורדים, אגב. אני חושב שהזמן המתאים ביותר לאכול פירות זה בט"ו באב. בט"ו באב זה הזמן המתאים ביותר לאכול פירות. הפירות נמצאים, זה הפירות שלנו, והכל טוב. ומאיפה מוצאים פירות? כי הולכים לכרמים, לריקודים ועל הדרך לוקחים ענבים. נו, ככה זה עובד, לא? לא ככה התחתמתם? ככה עושים? בוודאי. נחטפנו, אה? מה, ענבים או אנשים? גם וגם, את אומרת. האם יהיה קשר אולי בין ט"ו בשבט לט"ו באב?
שניהם ט"ו.
האמת, זה לא רק זה, כל החגים הם בט"ו. אבל אני שואל דווקא בין ט"ו בשבט לט"ו באב. יש שישה חודשים ביניהם, וזה נכון?
חצי שנה.
פשוט, שמעתם ש-40 יום לפני יצירת הוולד, בת קול יוצאת ואומרת, בת פלוני לפלוני. אז מתי הקדוש ברוך הוא יצר את העולם? זה היה בראש השנה, או בראש חודש ניסן. מחלוקת רבי אליעזר, רבי יהושע, מתי נברא העולם? אבל בין כך ובין כך, 40 יום לפני יצירת הוולד, זה או ט"ו באב או ט"ו בשבט. בסדר? יוצא שיש קשר הדוק בין שני החגים. שמהו הקשר? הוא הזמן של היצירה בהסתרה. זה עוד במחשבה. כן, כמו שאומרים בלך הדודי, סוף מעשה במחשבה תחילה. זאת אומרת, זה מאוד מאוד חשוב להבין שמה שקורה בט"ו בשבט הוא תחילת זמן. הוא תחילת תקופה. אבל, בינתיים זה רק במישור, בוא נגיד, בוא נקרא לזה ככה, מה? הרעיוני, בדיוק. זה רק במישור הרעיוני, אין לו ביטוי במציאות. אוקיי? וזה מושג הזמן. מושג הזמן אין לו ביטוי במציאות. זה הזמן. זה הכוונות, אבל צריך לתת לזה ביטוי. חייבים לתת לזה ביטוי במציאות. איך אנחנו אומרים שט"ו בשבט זה, כבר למדנו בשנים קודמות, שט"ו בשבט זה חג הגאולה. נכון שאמרנו שזה תחילת סוף הלילה. שזה גם נכון ברמת היום, גם נכון ברמת השנה, וגם נכון ברמת ההיסטוריה. זוכרות? כן, לא צריך לחזור על זה. ברמת היום, מה זה אומר? מתי מתחיל היום? לא, לא מתחיל להאריך. זה נכון, מתחיל להאריך בחנוכה. מתי מתחיל היום? היממה. הרי יום ביהדות זה וערב ובוקר, אבל מתי מתחיל ה... לא, זה השקיעה, זה מתחיל היום כולו, ערב ובוקר. מתי מתחיל הבוקר? אז זה תלוי, זה מחלוקת גדולה בהלכה. האם זה נצח חמה, הנצח חמה, או בעלות השחר? לפי ההלכה, זה לא עלות השחר, זה הנצח חמה. זאת אומרת, מתי מתחילים להתפלל? והנצח חמה. זה נכון שבשעת התרעק אפשר להתחיל כבר בעלות השחר. ברכות השחר אפשר להתחיל בשחר. אבל היום-יום זה... למה? כי מה ההבדל בין הנצח חמה לבין עלות השחר? הנצח חמה אין מחלוקת. השמש יצא. זאת אומרת, זהו, רואים. זה ברור וגלוי לכל. בעוד שבעלות השחר אמנם מתחיל האור, אבל עוד אפשר להתבלבל. אבל כמובן שלא יעלה על הדעת להתחיל את ברכות השחר בתיקון חצות. מה שכן עושים המקובלים, שקמים בתיקון חצות ושם אומרים ברכות השחר. למה? כי הם מבינים שבתיקון חצות מתחיל סוף הלילה. זה ההתחלה של סוף הלילה. אבל אתה לא רואה את זה. בגלוי אין לך מה לחפש, זה לא, זה הכל שחור. אבל מי שמרגיש, הוא יודע. לכן אי אפשר לחייב להגיד ברכות השחר בשעה הזאת. מישהו שאל אותי האם צריך לשים שעון מעורר כדי להגיד תיקון חצות, האם זה טוב להגיד תיקון חצות. השאלה הייתה, האם זה טוב להגיד תיקון חצות? אמרתי, זה מצוין, רק שאלה לי אליך, איך אתה תקום לתיקון חצות? אמר לי, מה הבעיה? אני אכוון שעון מעורר, אם אתה אומר שזה חשוב. אמרתי, אם אתה צריך לכוון שעון מעורר, כנראה שזה לא בשבילך להגיד תיק מחצית. בסדר, מי שמרגיש, מרגיש, מי שלא מרגיש, לא מרגיש. עכשיו, זה נכון ברמת היום, זה נכון גם ברמת השנה. הרי ברור מתי מתחיל האביב. זה כתוב בתורה מתי זה מתחיל האביב, מתי זה? בניסן. בניסן כתוב, היום אתם יוצאים בחודש האביב. זה כתוב בתורה. לכן ברור שהאביב מתחיל בניסן. אבל יש שכבר בפורים מתחילים להרגיש את האביב. אבל מה, יש אנשים שמרגישים כבר בט"ו בשבט? אי אפשר להרגיש בט"ו בשבט.
אבל מי שנוסע לעמק לבית זית וזה, בעיקר שקדים.
לא, לא דיברתי על השקדיה.
זה גורם לך לפיש.
זאת אומרת, בגלל שרואים כבר פרחים וזה, אז זה?
תסתכל על הברדים. יש כבר ניצנים, וכל מיני דברים יש את זה על הלילך, יש ניצנים.
כן,
זה? זה ניצנים מרובה.
לא, אבל זה לא פירות, זה לא פירות. אבל את אומרת, כבר מתחילים להרגיש. הרבה יותר קשה כשיורד מבול.
לא נורא, רואה לך נכפס.
הנה, יש ימים
כאלה. לא, יש ימים כאלה, זאת אומרת, זה לא אביב. אנחנו בשיא עונת הגשמים, זה לא אביב. אבל מי שמרגיש ויודע להסתכל, מי שיודע להסתכל הוא יודע לראות את ההתחלה. אגב, בגלל זה, כשהקדוש ברוך הוא נותן נבואה לירמיהו הנביא, והוא אומר לו, בן אדם מה אתה רואה? אז הוא אומר, מכה שקד אנוכי רואה. ומה עונה לו הקדוש ברוך הוא? לא, לפני זה, כן, זה המשך הפסוק, אני רוצה את ההתחלה. אומר, היטבת לראות, כי שוקד אני על דברי לעשותו. אבל לא, אבל מה היטבת לראות? מה, אבל מה הדבר, מה השקויח שראית? שמדובר במקל שקד. הרי מקל זה לא שקויח שהוא ראה מקל. הקדוש ברוך הוא הראה לו מקל. זה שהוא הפריד, לא כתוב שיש פריחה. הוא ראה מקל, והוא אמר שזה מקל שקד. הוא אמר, או, היטבת לראות. כנראה, זאת אומרת, אני לא בטוח שהיה ניצנים, זה עוד יותר נכון, שהוא ראה שזה שקד, למרות שהוא לא ראה עכשיו את הפריחה. אבל הוא אומר, אתה הבנת שמדובר, אם אני מדבר על הגאולה, הבנת שאני מדבר על שקד. כי הבנת שאני מדבר על משהו שמתחיל אפילו כשאנשים רגילים לא רואים. כל זה מתחיל. ובאותה מידה, אז זה מתחיל גם בהיסטוריה ובגאולה. הרי, ברור שכשהגאולה מתחילה ברמה הלכתית, אין ויכוח, השמש יצאה, זה יום. הרי זהו, קמה המדינה, זה גאולה. ויש אנשים שכבר מבחינים לפני, כבר בהצהרת בלפור.
יש אנשים שלא מבחינים גם בתוך.
ויש אנשים שגם ב-12 בצהריים אומרים עוד מעט, תעלה השמש. בסדר, זה גם אפשרי. אני הייתי ביום שישי, הייתי בבית של הרבי מלובביץ', שם, במקום החשוך בכדור הארץ. זה לא אני אומר, זה הוא אמר. הוא אמר למה הוא הולך לניו יורק. למה הוא חי בניו יורק? הוא אמר כי הוא הולך להעיר את הצד החשוך של כדור הארץ. אז זה בסדר. ואז כשסיימתי להתפלל שם תפילת שחרית, יצאתי ושאלתי לאנשים שהיו שם, איך אני מגיע לאוהל? לקבר. זה 20 דקות משם. אז אמרתי, איך אני מגיע? רכבת תרתית? משהו? יש משהו? ואז עשיתי טעות. שאלתי צעירים. הייתי צריך לשאול מבוגרים עם זקן לבן. כי הצעירים אמרו לי, מה זה האוהל? מה זה? אמרתי, הקבר. איזה קבר? אין קבר! הוא פה! אז הצעירים צעקו עליי, והזקנים אמרו לי, תראה, אתה רואה שם יש סביבון, יש פסל של סביבון בפינה? תעמוד שם, תעשה ככה, וכל מי שפונה ימינה שם, הוא הולך לשם. הוא לא אומר, אבל הוא הולך לשם. אז... תפוס טרמפים. ובאמת אחרי שתי דקות מצאתי טרמפ. אז יש באמת אנשים, כתלמידי הרבי מלובביץ', שב-12 בצהריים אומרים שעוד אוטוטו זה מתחיל. זה קצת חבל. בסדר? אבל יש אנשים שכבר מבחינים, לא רק בהצהרת בלפור, עוד במנדט, עוד בשלטון הטורקי, ונורא והיום, אבל מתחילים להרגיש. רואים את העלייה הראשונה, רואים את ה... זה אפילו לא ניצנים, זה... אין כלום, אבל רואים. בסדר? אז זה בדיוק העניין. יש הבדל בין ההתחלה הרעיוני וההתגשמות. מתי זה קורה? החג לא יכול להיות אך ורק רעיוני. כי הוא חייב, למרות שהוא עמוק עמוק בתוך ההיסטוריה, בתוך הזמן, הוא חייב להיות גם במרחב. אין לנו ביהדות חג אך ורק רעיונית. אי אפשר. כי חייבים למשוך את הברכה לדבר גשמי. למשוך את הגילוי בעולם הזה. ולכן, בכל חג וחג, יש משהו, מעשה קונקרטי, שגורם לנו להבין שזה החג. בכל חג יש משהו. אז למה רק הפירות? אז שנייה, אני אגיע לפירות, אבל...
בים עצמאות יש מנגל.
בים עצמאות יש מנגל? את צוחקת, אבל זה אמת.
לא, באמת.
זה באמת נכון. זה באמת נכון. זה כנגד הקורבן החגיגה שבעזרת השם תבוא. זה בוודאי. עכשיו, בינתיים זה קצת קרוב למעשה, כדי שנגיד ברצינות מה שאמרת. אבל עוד 100 שנה, יהיה סידור של המקובלים עם כוונת המנגל ביום העצמאות שצריך להיות. וקודם כל הפרגית, ואחרי זה השניצל, כן, זה...
יש ספר
שדן
ביום
העצמאות
עם כל האספקטים, ויש פרק מיוחד על המנגל.
בוודאי, זה חשוב.
זה מוכר.
לא, בוא, אני מסכים, אני איתך. אז זה נכון. אז עכשיו, מה יש עוד? אנחנו מכירים את כל החגים שלנו. אוכל. יש חג אחד שאין לו משהו, שזה חג השבועות. אין לו משהו. זאת אומרת, אין לו...
אבל הם המציאו.
מה זה המציאו?
המציאו את החלב,
המציאו כל מיני. אז הם המציאו כל מיני דברים, הלכות בליצ'ס, כן? אז זהו, זה בדיוק העניין. שהיום אין ביקורים, אבל, כמו שאת אומרת, פעם זה היה המהות של החג. חג הביקורים, הנה חינמה. לכן, באמת, סגרנו את העניין, יש בכל החגים משהו. אז אם רוצים לעשות מיתו בשפט משהו, צריך לחבר את זה עם המשהו. עכשיו, אני עוד שנייה אגיד למה זה פירות, אבל צריך להבין שהקטע הזה, לחבר בין הרעיון הזמני, שהוא אך ורק רעיוני, לבין הביצוע המרחבי, שהוא הביצוע בעולם הזה, הוא היסוד של יציאת מצרים. עכשיו, למה הוא היסוד של יציאת מצרים? כשיצאנו ממצרים, התחלנו להקים שני מוסדות. בפרשה שלנו, בפרשת בשלח.
הכהונה?
לא. הכהונה עוד לא בבשלח.
מצות?
מצות? זה היה בבו. יש שני דברים. אחד בשירת הים, ואחד אחרי שירת הים. בשירת הים, כבר מתחיל, זה הפעם הראשונה שזה מתחיל, הרעיון של המקדש. שכתוב, כן, יש לכם פה במקום מספר 3, הפסוק, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, מכון לשבטך, פעלת אדוני, מקדש אדוני כוננו ידיך. זאת אומרת שמבינים פה שיציאת מצרים מטרתה גילוי הקודש במרחב. אוקיי? אחר כך, יש לנו עוד אספקט של גילוי הקודש, פתאום מקבלים את השבת. פרשת בשלח, מקבלים את השבת. הבאתי לכם במקום מספר 4, ראו כי השם נתן לכם השבת, על כן הוא נותן לכם ביום, נותן לכם ביום, ביום השישי, לחם יומיים, שבו איש תרתיו, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. זה מאוד 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 מוזר ומעניין. כאחד. איך מבשרים לנו את השבת? מהו הדבר שמייצג את השבת בפעם הראשונה שהוא מופיע? לא, זה שאין מה נכון, נכון מאוד, אבל זה לא מאפיין את השבת. זה מאפיין שאין. זהו. מכל אתרי ה-30 למדת מלאכות, מה הקדוש ברוך הוא בחר שזה העניין? איזה איסור? זהו, אמרתם שתי דברים. אמרתם איסור יציאה, ואמרתם איסור הוצאה. על מה מדובר? האם זה יציאה מהתחום, או זה הוצאת חפץ? יש שני דברים שונים בשבת.
כתוב על יצא איש ממקומו.
על יצא איש ממקומו, זה תחום שבת. אז כנראה זה, אבל... למה על יצא איש ממקומו? כי, מה ההקשר של הפסוק?
כדי לא לחפש מן.
כדי לא לחפש מן. ולכן, אם תחפש מן, אתה תוציא סל כדי להביא את המן. ולכן משם גם האיסור יציאה. אז או זה יציאה מרשות לרשות, או יציאה מהתחום. בסדר? אז זה שני הבחינות האלו בעניין. ולכן, תראו, המשנה במסכת שבת, כשהיא באה ופותחת את העניינים שלה, במה היא פותחת? באיסור הזה. המשנה במסכת שבת פותחת ואומרת, יציאות השבת, שניים, שם, ארבע. זאת אומרת, במה התורה רוצה שנתחיל להבין את מושג השבת? ביציאה. עכשיו, למה זה כל כך חשוב? מה זה היציאה הזו? הוצאת תחום, או יציאה מהתחום, או הוצאת חפץ מרשות לרשות?
שבת מלשון לשבת.
זה נכון, אבל למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את האיסור הזה? למה זה חלק מ-49 מלאכות? כי הרי מי הראשון ששבת?
השם.
השם, נכון? אז הוא הראשון של כבר לא עוסק ב-39 מלאכות. הרי מלאכות המשכן הן מלאכות של בריאת העולם והכל. אז מה המלאכה הראשונה שהוא עשה?
שבת.
לא, המלאכה הראשונה שהוא עשה, לא בשבת מה שהוא עשה. המלאכה הראשונה שהוא עשה, שהוא היה צריך לשבות ממנה. מה המלאכה הראשונה שהוא עשה? בריאת העולם, איך הוא עשה? לא. לא, הוא דיבר, זה נכון, אבל מה הוא עשה? הוא פשוט הוציא. הוא הוציא את העולם ממנו. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, כבר הסברנו שברא זה יציאה. זאת אומרת שהדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא שהוא עושה כדי לברוא את העולם זה הוצאה. לכן האיסור הראשון, אם אתה רוצה לשבות, זה תפסיק להוציא. לכן איסור הוצאה הוא לא מושג מרחבי בינתיים. ופעם אחת בשבעה ימים אתה מפסיק להוציא. האם זה חפץ, האם זה אתה, זה לא משנה. כי הוא הרעיון של יציאת השבת. לכן הקדושה בשלב של השבת זה קדושה ברמת הזמן, ברמת הרעיון. אבל אנחנו רואים בפרשה שלנו שכדי להגיע לחיבור צריך גם את הקדושה בזמן וגם את הקדושה במרחב. שהרי השבת נקרא מועד, כן, ברשימת המועדים בספר ויקרא, אלה מועדי השם אשר תקראו אותם במועדם, מה הראשון? שבת. הראשון ברשימה, פה זה במקור 5, ודבר השם למשה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם מועדי השם אשר תקראו אותם במקרא קודש, אלה הם מועדי, הנה ששת ימים תעשה מלאכה. זאת אומרת ששבת זה מועד. באותה מידה המקדש נקרא בספר ויקרא אוהל, גם בספר שמות אגב, אוהל מועד. זאת אומרת שהפגישה עם הקדוש ברוך הוא, כי הרי מועד זה פגישה, זה גם בזמן וגם במקום. אם חסר אחד מהמרכיבים לא תהיה פגישה. אני צריך להבין את זה, זה דבר מאוד פשוט. אם אני נותן דייט למישהו וחסר לי אחד משלושת המרכיבים, או חסר את המישהו, או חסר את המקום, או חסר את הזמן, אין פגישה. זה מובן. אז יוצא שכנראה שכל עוד שאנחנו לא אנחנו, או שאנחנו לא בזמן המתאים, או שאנחנו לא במקום המתאים, אין פגישה. תשליחו את זה למי שאתם רוצים, כן? אבל כנראה שבחוץ לארץ אי אפשר להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, וכנראה שבזמנים הלא מתאימים אי אפשר להיפגש ממש עם הקדוש ברוך הוא. זה דבר קשה, אבל אמיתי. לכן, אי אפשר להיפגש בלי שני היסודות. ובכל המועדים שלנו, היסוד הרעיוני של החג, אם הוא איננו, אין פגישה, אבל אם היסוד הזה הוא לא מתגשם במרחב, במציאות, גם כן אין פגישה. ולכן, זה היה נכון בפסח, וזה היה נכון בכל דבר, זה גם חייב להיות נכון בט"ו בשבט. וכל עוד שזה לא נכון, אין חג. ולכן היום, אין חג. אין ט"ו בשבט היום. מה, כתוב בהלכה שחייבים לאכול פירות בט"ו בשבט? שחייבים להגיד תפילה מיוחדת? שחייבים לעשות משהו? כלום. רוב, רובם, וזה לא קשור לציונות, רוב רובם של הבתי כנסת בט"ו בשבט יגידו את החנון. כי אין כלום. מה, קרה משהו? מה? של החילונים לא יגידו את החנון, אבל גם לא יגידו יום לפני וגם יום אחרי, כי הם לא מגיעים לבית הכנסת. אז זה לא בדיוק מדד, כן? אבל זה נכון, שהם מרגישים את ט"ו בשבט אולי קצת יותר מכמה, מהרבה דתיים. זה נכון. אבל אין בהלכה ט"ו בשבט. ולמה אין בהלכה ט"ו בשבט? כי בינתיים אי אפשר שיהיה ט"ו בשבט בהלכה. יש רעיון, והוא גדול, והוא עמוק, אבל עוד לא התגשם במציאות. אז אם עוד לא התגשם במציאות, אז זה לא יכול להיקבע בתוך האותיות של ההלכה. אמנם, קרו כל מיני דברים. בט"ו בשבט. מה קרה בט"ו בשבט? התחיל לקרוא כל מיני דברים. מה הדבר הכי הכי קרוב למשהו משהו שקרה בט"ו בשבט? מה, זה היה בט"ו בשבט? אין לי... יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אני לא יודע. אני לא יודע, צריך לבדוק. בגדול, מכת ערוב היה ביום הכיפורים. אבל מלבד זה, ואין זה שהיציאה הייתה בפסח. איפה לשים את ט"ו בשבט באמצע, אני לא יודע.
הכנסת.
זהו, זה חג הכנסת. הכנסת עברה לירושלים ב-1949 בט"ו בשבט. זה יפה, זה דבר גדול. פתאום, עיר הבירה של ישראל עוברת רשמית לירושלים.
יש
תחרות
בין יום
העצמאות
לט"ו בשבט?
לא. לא, 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 לא. לא, אין ספק שיום העצמאות יותר גדול, אבל יש משהו, קרה משהו. אבל כנראה שהמשהו הזה הוא עוד לא מספיק עמוק וגדול כדי שהרבנות הראשית תעשה מזה סופר עניין. אולי יבוא השנה משהו מטורף שבוע הבא. ראיתי שיש פה סדר ט"ו בשבט, אולי יקרה שם משהו ענק לכלל ישראל. ואז הרבנים הראשיים יגידו, טוב, חייבים לשנה אחרת קבעום ועשאום בפירות והודעה. יכול להיות. אבל כרגע עוד לא קרה. ולכן ט"ו בשבט הוא רק סופר עניין אצל מי שלא לומד אותה, אלא מי שחווה אותה. באותה מידה שתיקון חצות אמרנו שאי אפשר לחייב אף אחד, אז גם אי אפשר לחייב אף אחד להרגיש שזה הזמן לאכול פירות. כי זה באמת הזמן לאכול פירות. אמרנו מה הקשר לפירות? הקשר הוא ברור. ט"ו בשבט, כמו שראינו, הוא הזמן של תחילת העניין, למרות שאתה לא רואה אותה. והגאולה, אמרנו שזה שיעבוד, סוף שיעבוד מלכויות, זה לפי ההלכה. אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד. אבל מה הסימן שאומנם יש שיעבוד מלכויות, אבל מתחיל השחרור? הרי המלכות לא רואה את זה. אותם המלכויות שמשעבדים אותנו לא רואים שזה מתחיל. אבל זה מתחיל. כן, כשישראל נותנת פירותיה בעין יפה. לא אמרו קוציה, ולא אמרו ציחיה, ולא אמרו דילניה, אלא פירותיה בעין יפה. זאת אומרת, ברגע שאתה מסתובב בארץ ישראל ויש פירות, למרות שהטורקים בשלטון, אתה אומר, או, יש פה משהו קורה. ובאמת, מתי התחילו הפירות לצמוח בארץ ישראל? כשהיהודים התחילו לחזור. זאת אומרת, במאה ה-19, פתאום, מה שזורעים באדמה, זה עובד.
מאמין
בגאולה, זה להיות חקלאים. זה ממש ככה. זה ממש ככה. טוב, קודם כל, פעם זה לא היה אישו.
מאמין, הרי דיברו על זה
ב... כן, כן. לא, אני אומר, פעם זה לא היה אישו, כי כשיצאנו ממצרים, 99% מהאומה היה חקלאי. אבל היום, כן, כנראה שהחקלאי, הוא מבין הרבה 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 יותר טוב את הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, עם הקשר שלו עם האדמה, עם הקשר, ודאי. החקלאי, הוא יודע מתי צריך להתפלל על הגשם באמת. אנחנו שומעים להנחיות של הרבנות הראשית ו...
וגם אמרו את זה כשזרעו בגוש קטיף, מאמין וזורע.
כן. זה נכון, זה נכון.
וכשיצאו משם כבר לא
גדול. שום דבר לא גדול כשאנחנו לא פה.
למדתי גורדון, אני גורדון מגוזן אמר. אני זורע, אני עושה קרייטה.
זה ממש, זה ממש. כי הרי כשאתה לא פה, לא כדאי להיות חקלאי, כי הרי זה לא עובד. זה לא עובד. הנה, מרק טוויין היה פה, הוא ראה שזה שממה אחת גדולה. שאטו בריאון היה פה, הוא ראה שזה שממה אחת גדולה. גם למרטין, וגם רבי עובדיה מברטנורה, וגם רבי בנימין מתודלה, וכל הנושאים הגדולים, כולם, אמרו פה, אין חיים. פתאום עם ישראל חוזר, זה לא שהמציאו אז טכניקות, זה מטורף. ולכן, בחג שמסמל את זה, אני יודע שזה לא הזמן לאכול פירות, אבל אני אוכל פירות. למה אני אוכל פירות? כי זה בדיוק הזמן לאכול פירות, למרות שזה לא הזמן. זה בדיוק הזמן לאכול, דווקא בגלל שזה לא הזמן, כי אני לא מחכה שזה יהיה. יש בהלכה מושג שנקרא זריזים מקדימים. זריזים מקדימים. אני, נכון, היית יכול לחכות עד לחודש ניסן כדי להגיד ברכת האילנות. וזה מה שתעשה באמת לפי ההלכה. זה מה שעושים. והיית יכול לחכות אז כדי ליהנות מכל התחייה החקלאית. אבל אתה לא רוצה לחכות. אתה בעצם רוצה ליזום את התחייה. מה הכוונה ליזום את התחייה? יש בהלכה, ואני מקפיץ אתכם למקום מספר 9, יש בהלכה מושג מוזר, זה בהלכות תפילה, בתחילת הלכות תפילה. משפט לא ברור, שולחן ערוך, אורח חיים, א', א', זאת אומרת, תחילת העניינים, ההלכה הראשונה בשולחן ערוך, מה כתוב? יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו. אני זוכר שפעם ראשונה שלמדתי את זה, הייתי אצל הרב שרקי, אמרתי לו, אני הייתי בגן חיות, איזה יתגבר כארי, הוא יושן, כל הזמן יושן. אז הוא אמר לי, זה לא כתוב, יקום כארי, להתגבר. כי ברגע שהארי קם ומתגבר, או-הו, מי יכול עליו? אבל להתגבר כארי, לעשות, טוב, לעשות עבודת בוראו. ומה שחשוב זה עכשיו, שיהיה הוא מעורר השחר. אתה צריך אתה לעורר השחר. לא שהשחר יעורר אותך. באסטריקס תמיד יש את התרנגול שמאיר את כל הכפר. ויש פרק אחד שכולם קמים באמצע הלילה והתרנגול בבעלה. ופתאום עולה השמש, הוא רוצה להתחיל לעשות קוקוריקו ופותח עיניים, הוא רואה שכולם קמים. מה זה צריך להיות? זה עבודה שלי. לא. שיהיה הוא מעורר השחר. זה ההלכה הראשונה בשולחן ערוך. שאתה צריך להאיר את האור לפני שהאור תאיר אותך. עכשיו למה? המשכים להתחנן לפני בוראו יכוון לשעות שמשתנות המשמרות, שהם בשליש הלילה, ולסוף שני שליש לילה, ולסוף הלילה. שהתפילה יתפלל באותה, שהתפילה שיתפלל באותם שעות, על החורבן ועל הגלות רצויה. ראוי לכל ירא שמיים שיהיה מיצר ודואג על החורבן, על חורבן בית המקדש. ההלכה הראשונה בשולחן ערוך. ההלכה הראשונה...
כמו הבני דודים שלנו, שמתעוררים באמצע הלילה כדי להתפלל.
לא, זה לא באמצע הלילה.
בחמש מתעוררים.
אבל זה לא באמצע הלילה.
אז זה בשליש השני.
לא, שנייה. יש כמה דברים. הלילה מחולק למשמרות. אוקיי? תחילת הלילה זה תפילת ערבית. אמצע הלילה זה תפילת הדודו. אבל אומרים לך, מתי אתה צריך להתחיל להתפלל? בזמן שמשתנות המשמרות. זאת אומרת שאתה מתחיל במשמרת האחרונה. אוקיי? שזה קרוב מאוד לשחר. ולכן אומר, תתעורר אתה, ואתה בתפילה שלך תביא את האור. אל תחכה שהאור יאיר אותך ואז אתה מתפלל. אבל על מה אתה צריך להתפלל כשאתה מאיר את האור? על המקדש. כן?
עכשיו הבנתי בעצם את הקשר לתום משפט.
זאת אומרת, נו?
שאם דנים על אילנות, אז אנחנו אוכלים את הפירות, אנחנו בעצם עוזרים לדין שלהם שיתגבר הפירות.
זאת אומרת, אבותינו שורשים ואנחנו הפרחים. זה מה שאת אומרת. זה נכון מאוד. אבל מה זאת אומרת? פה לעניין, תשימו לב, אנחנו בהלכות תפילה. תפילה זה, זה משהו שהוא תלוי בזמן. לכן נשים פטורות מהתפילה? לא כל כך. תפילה תעשה שהזמן גרמה? אז זה משהו זמני. נכון, אבל בזמן, על מה אתה מכוון?
מקדש.
על המקום. זאת אומרת, אי אפשר לנתק בין שני המושגים. אתה פותח את ההלכות של הזמן בהלכות מקדש. כי חייבים את החיבור הזה. התפילה זה של זמן? הרי יש זמנים לאכול תפילות?
כן.
למרות שהחבדניקים לימדו אותנו שאין פה כך זמנים. זה בסדר.
הזמן נמתח.
זה בסדר, השבוע הייתי בפולין, ולקחתי את הקבוצה שלי לקבר של הרבי ממוג'יץ, רבי ישראל ממוג'יץ, והיה לידינו עוד קבר, והיה מישהו שמתפלל. וזה מישהי אמרה לי, מי זה הרבי מעם... עם שינון. היא לא ידעה להגיד, זה היה קשה. אז אמרתי, זה הרבי מעם שינון. אז מה, מה הוא מתפלל שם? אז היא, תראה, עכשיו השעה 11. אני לא יודע, זהו, זה עם שינון, היא לא הבינה על מה אני מדבר, אבל בסדר, זה הרעיון. עכשיו, שאלה שלנו זה ככה. יש לנו פה חיבור בין זמן לבין מקומיות. כשאתה קם בבוקר, אתה מתפלל על המקדש. רק על המקדש. כי אתה מבין שכל הימצאותך בזמן, זה כדי להימצא גם במקום. כי אם חסר פעם אחד מהמרכיבים, אין. לכן, מי שהכי הרבה הבין מה זה הזמן, הוא שהכי הרבה הבין מה זה המקום. הרי מי שהכי הרבה הבין מה זה הזמן, זה מי שכתב פרק שלם על הזמן. הוא אפילו חילק את הזמן לכל מיני זמנים יותר קטנים. ל-28 עיתים. הוא אמר, את לזה, את לזה, את לזה, את לזה, את לזה, את לזה. השלמה המלך ידע טוב מאוד מה זה זמן. נכון? בקהלת. כתב, את לכה, מי יודע מה זה זמן? אבל בדיוק אותו אחד, הוא זה שאמור, הוא אמור לעשות חנוכת בית המקדש. אבל בקהלת אומרים לנו במקום מספר 10, עד ארוד הכתיב דברי למואל מלך. זה במשלה. לא, נכון, צודקת, אבל שאלה של המשנה של המדרש אומר, למה קוראים לו למואל? ולא...
שלמה.
שלמה, קוראים לו, זה שלמה. הבן אדם זה שלמה. מה זה למואל? למה נקרא שלמה למואל? אמר רבי ישמעאל, באותה לילה שהשלים שלמה מלאכת בית המקדש, נשא ביתיה בת פרעה. לא זאת של ספר שמות, כן?
כן.
מישהי אחרת. זה חתונה. לילה לפני פתיחת המקדש. והיה שם צהלת שמחת בית המקדש וצהלת בת פרעה. היו שני מסיבות. היה מסיבה בפרווה של בית המקדש. כל עם ישראל היה שם רוקדים ומחכים שהשחר עולה ואז עושים קורבן תמיד של שחר בפעם הראשונה בהיסטוריה בירושלים. ויש גם עוד מסיבה מאוד סלקטיבית שלא כולם קיבלו הזמנה. שזה מסיבת חתונה של בת פרעה. ועלתה צהלת שמחת בת פרעה יותר מצהלת בית המקדש.
היא התחתנה עם שלמה?
כן.
כן.
כן. נו. הוא דאמר, מלתה קולה ומחפים למלכה, ולכך נקרא למואל, שהשליך עול מלכות שמיים מעליו. כלומר, למה לא אל? נורא והיום מה שכתוב שם. למה קוראים לו למואל? זה כאילו, כן, זה כאילו שהוא אמר, למה לי אל? לא צריך. יש לי בת פרעה. אבל באמת זה לא כך. ובאותה שעה עלתה במחשבה לפני הקדוש ברוך הוא להרחיב את ירושלים. הדא ודרתיב, כי אל אפי ועל חמתי וגומר. רבנן אמרה, אלף מיני זמר הכניסה לו בת פרו. והמצווה לזמר לפניו באותה לילה. והייתה אומרת לו, כך מזמרים לפני עבודת כוכבים פלונית, וכך מזמרים לפני עבודת כוכבים פלונית. מה עשתה בת פרו? כמין פרס שטחה לו למעלה ממנו. וקבה בו כל מיני אבנים טובות ומרגליות, שהיו מביקות כאין כוכבים ומזלות. וכל זמן שהיה שלמה רוצה לעמוד, היה רוצה אותם הכוכבים, היה רואה אותם הכוכבים והמזלות, והיה ישן לו עד 4 שעות. צריך להבין. צריך להבין. היא במסיבת חתונה שלה. ושלמה הוא גם במסיבה, הוא החתן. אבל הוא יודע ש-500 מטר מפה יש מסיבת בית המקדש, והוא רוצה כל שנייה ללכת. הוא אומר, טוב, זהו, סיימנו. אפשר ללכת. וכל פעם שהוא רוצה ללכת, היא אומרת, לא, שלום כלה. והיא נותנת לו עוד איזה משהו. תראה, הכנתי לך איזה מוזיקה מאוד מיוחדת מהמקום שלי, אז הוא לא רוצה, ואז פתאום הוא רוצה ממש ללכת, והיא פורצת לו משהו שהיא עשתה במיוחד עבורו, שטיח מטורף עם אבנים מרגליות, וזה המזלות, וזה, יפה מאוד, והוא נמשך, והוא נשאר, והוא נרדם. ונרדם עד 4 שעות. מה זה עד 4 שעות? זה לא שהוא נרדם 4 שעות. עד 4 שעות, אחרי השחר. ואז אנשים מחכים, לא יכולים לפתוח את בית המקדש. אז אמא שלו באה ואמרה לו, מי שברך. מה מי שברך של אמא? אומרים, אם אבא שלך היה רואה אותך. כולם יודעים שאבא שלך היה צדיק, ומה איתך? ואז מה המדרש, שהוא הסתכל על אמא, הסתכל על האישה החדשה שלו, הסתכל שוב על אמא, שוב על האישה, הסתכל על אמא ואמרה, אשת חיים מי ימצא? וכאן הוא כותב אשת חיים. אז לא לטעות, כן, כשאומרים אשת חיים זה לא על...
איזה אשתם
בחיים? מה לעשות? מה לעשות? כשבעלך יגיד לך אשת חיים, תדעי שאיכשהו הוא חושב על אמא שלו. קשה, אבל זה מה יש. מה שלא יהיה, אבל בסדר, אבל הבנים שלך יגידו עלייך. זה בסדר. עכשיו, זה בדיוק העניין. עכשיו, מה הקשר 4 שעות פה? לפי ההלכה, מתי מתחיל, עד מתי אפשר להתפלל שחרית? עד 4 שעות, בגלל הסיפור הזה.
בגלל זה
מחבר. כן, כנראה. לכן, חייבים לחבר. כי כל עוד שאין ירידה בעולם הזה, אז אין ממשות לרעיון. ט"ו בשבט זה הזמן שהמקובלים אמרו, אנחנו כבר רוצים להוריד את הרעיון. אמנם הרעיון בינתיים הוא רק רעיון, ולפי ההלכה הוא רק רעיון, אבל אנחנו רוצים להוריד אותו. זה התחיל במאה ה-12 עם חסידי אשכנז, שזה המקומות הראשונים שרואים איכשהו עניין מט"ו בשבט. זה תפס תעוזה גדולה מאוד במאה ה-16. עם תלמידי האריזל.
זה לא בצפת.
מה? אני אומר, זה התחיל בחסידי אשכנז, אחרי זה בצפת במאה ה-16 עם התלמידי הארי, זה תפס תעוזה, אבל די שקעה אחרי זה, המקובלים עשו מזה משהו, ואז בדור האחרון זה מתחיל מדי שנה לשנה לתפוס עוד יותר ועוד יותר. התחיל עם הרב דוקטור יעבץ, שחידש את המנהג הזה לנטוע עצים בט"ו בשבט במקווה ישראל, ואז התחילו לאכול פירות ועם ישראל נהיה מקובל. והנה יש בבית הכנסת אמונה שלמה, סדר ט"ו בשבט על פי המקובלים. לא, אני אומר פה כי זה פה, אבל יש בכל מקום. בכל מקום. זאת אומרת, זה תופס תעוזה עצומה. כנראה שממש הגיע הזמן שהרעיון ירד למציאות לפי ההלכה ולא רק לפי הרעיון. אני מניח שהשנה זה השנה האחרונה. אולי אני טועה, בשנה הבאה אני אגיד אותו דבר, אבל אני מניח שהשנה זה השנה האחרונה שט"ו בשבט הוא לא חייב. אז תהנו כל אחד שלא רוצה לאכול פירות. כי משנה הבאה זה יהיה חייב. כי זה ירידת הרעיון מעניין הזמן לעניין המרחב. יציאת מצרים זה הזמן ש... אפשרו לנו לחבר בין שני המושגים. בין הזמן לבין המרחב. וזה חשוב מאוד. וזה מה שהסביר, ולכל אחד יש פה ציור מאוד יפה, זה מה שהסביר פרנץ רוזנצוויג בספר שלו, כוכב הגאולה. פרנץ רוזנצוויג, מה כמו מוכר? הוא היה פילוסוף יהודי, אחד מגדולי הפילוסופים של סוף המאה ה-19 בגרמניה. קצת היה מסובך ברמת החיבור שלו לתורה ולמצוות, רצה להתנצר, ובסוף אמר שהוא מוכן לפני להתנצרות שלו לעשות עוד יום כיפור אחד בבית הכנסת, לבדוק. עשה, התלהב, וכתב את כוכב הגאולה. ונשאר איך שהוא מחובר למצוות בצורה שלו. לא בדיוק שהוא היה שומר תורה ומצוות כדין, אבל היה לו משהו מאוד מאוד מוזר. ומבחינתו, הביטוי האולטימטיבי של תורת משה זה מנואל קאנט. והוא אומר שהוא מגיע לכל המסקנות שהגיע קאנט לפי תורת משה, אבל זה בפוקס. כנראה שזה לא בפוקס. ואז בספר שלו, כוכב הגאולה, הספר מורכב משלושה חלקים. החלק הראשון, בשער של החלק הראשון, הוא מצייר משולש, שקודקודו כלפי מעלה. שמה זה המשולש הזה? יש אלוהים למעלה, האדם למטה מצד שמאל, והעולם למטה מצד ימין. והוא מסביר את היחס בין שלושת המרכיבים. אחרי זה, בשער השני של הספר, הוא מצייר משולש הפוך, עם קודקודו למטה, שכתוב גאולה בקודקוד, התגלות למעלה מצד שמאל, ובריאה למעלה מצד ימין, והוא מברר את יחסי הגובלין בין שלושת המרכיבים. ובשער השלישי, תדמיינו, הוא מחבר בין שני המשולשים, ומגיעים לכוכב, לכוכב הגאולה. ובעצם מה הוא בא להסביר לנו? זה 600 עמודים, אני מסביר לכם את זה בצ'יק, כן? זה ככה גרמנים, יודעים להעריך. בואו נסכם את הדברים, זה מאוד פשוט. הוא אומר שמה היחס בין האדם לאלוה? זה התגלות, זה הנבואה. מה היחס בין אלוהים לעולם? זה הבריאה. ומה היחס בין האדם לעולם? זה הגאולה. כי הרי האדם הוא לא יצירה של מחבר, הוא יצירה שמחבר בין הזמן לבין העולם. לכן חג ט"ו בשבט הוא החג שאני מחבר בין שמיים וארץ. שאני מחבר בין הזמן הרעיוני לבין ההתגשמות במציאות. מתי היה פירוד בין הרעיון למציאות?
בגלות.
זה נכון, אני חותם, אבל מתי זה התחיל? באיזה גלות?
מצרים.
אז אני חושב, לא, זה התחיל בגלות הראשונה.
המדנן?
כן. כשיצאנו מגלות מגן עדן. המצב האידיאלי כבר לא היה. יצאנו לגלות מהאידיאל אל המציאות. ולכן חייבים לחבר. ואם יצאנו מגן עדן בגלל שאכלנו את הפרי בצורה לא נכונה, אז התיקון זה שאנחנו אוכלים את הפרי בצורה נכונה, בט"ו בשבט. ומכיוון שהפרי היה האתרוג, כידוע לכם, האתרוג, או חיטה או ענבים. זה שלושת הדעות בגמרא. לכולי עלמא לא תפוח. גרסת הגנים. כן, לא, גרסת הנוצרים לצורך העניין. או תאנה, או גפן, או חיטה, אבל מה שעולה על שלושת הדעות זה האתרוג. כי זה טעם עצו וטעם פריו שווים. כתוב עץ. כן, עץ פרי עושה פרי, ומצד שני גם הוא אכל מן העץ. אז לכן זה האתרוג. ולכן, לא בכדי, כבר שבוע בסופרים למיניהם מוציאים אתרוגים מסוכרים. שבועיים לפני ט"ו בשבט, בכל הסופרים תמצאו אתרוגים.
מתפללים על האתרוג.
כי בט"ו בשבט מתפללים שיהיה לנו אתרוג יפה. עכשיו רק שסתם ככה בינינו, אתרוג זה גם שם קוד, שם קוד במדינת ישראל. אתרוג זה הכינוי, הקודי של ראש הממשלה. אז בט"ו בשבט מתפללים שיזדמן לנו אתרוג יפה. כן, בסדר, נו, מה, בסדר, אפשר להרחיב את זה, לא? שמה, שמה, שמה? כן? אז אפשר להרחיב את המושג על כל ראש ממשלה, ואפשר בט"ו בשבט להתפלל שיזדמן לנו אתרוג יפה. לא, אפשר להתפלל שיהיה לנו אתרוג יפה. שמה שיהיה לנו אתרוג יפה?
לא, אם ראש הממשלה שווה אתרוג.
את אומרת שזה לא. אני, יש לי קושיה אחרת, שמכיוון שאנחנו נלך לבחירות רביעיות, האם להתפלל עכשיו זה לא תפילה לשווא. טוב, נו, שנזכה לאכול. חזק וברוך.